אנחנו נמצאים בימים שבין פורים לפסח, בימים הללו שבין אחרית שנה לתחילת שנה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ניסן. המילה ניסן כתוב בדברי רש"י במסכת ברכות על שם הניסים שהראו בו. הרד"ק כותב שהעניין של ניסן הוא מלשון ניצן, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע. וכל התור נשמע בארצנו. יש איזושהי אביב, אב י"ב, המילה אביב, אב של י"ב חודשים, איבי הנחל, התחלה. ההתחלה הזו מחוברת לסוף השנה, ולא במקרה. כידוע, כשישנם כמו השנה שני אדרים, אז את העניינים של ארבעת הפרשיות, פרשת זכור, שקלים, זכור, פרה, חודש, פורים, את הכל חוגגים דווקא באדר השני, למרות שיש לנו כלל של מצווה הבא לידך על תחמיצנה, אין מעבירין על המצוות, למה לא עושים את הפורים באדר הראשון? הרי גם זה נקרא אדר. ויש לנו כלל שיש עניין שמקדימים כמה שאפשר יותר להזדרזות בקיום המצווה. אחת התשובות בגמרא במסכת מגילה היא, מסמך גאולה לגאולה עדיף. יש עניין להסמיך גאולה לגאולה. דווקא להצמיד בין גאולת פורים לגאולת פסח, ויש כאן משהו שהיינו רוצים לדבר היום על ההקשר הזה של שירה, הודעה, הודעה בפה, הבאה של תחושה של רגשות תודה לבורא העולם, לזולת. יש עניין לתקשר נכון, לתקשר נכון ולהביע את אותם תחושות נפש בצורה נכונה. שיר וכל תודה זמרה לך. יש כאן הודעה בפורים, יש הודעה בפסח, כאן יש מגילת אסתר, כאן יש את הגדה של פסח, הלילה המשומר ביותר, לילה ענק שיש במיוחד מכל השנה כולה, ליל שימורים מול השם לדורותם, יש פיוט בליל הסדר, בעזרת השם השנה, זאת הזדמנות לכל אחד שגם עייף, באמת, כל הטרחה של הכנות לפסח היא טרחה אדירה שנותנת המון זכויות, כפי שכתוב בספרים, כל טיפת זהה שמוציאים עבור ההכנות לפסח נכנסת לבנק ולמאגר זכויות מיוחד שלא כדאי לקצץ בו. אבל כמובן צריך להיות ערניים כשמגיעים לעיקר, והשנה בעזרת השם שיוצא ליל הסדר במוצאי שבת, זו הזדמנות לנצל את המציאות הנדירה הזו ולהיות ערניים בליל הסדר על ידי, אומנם אסור להגיד, אני הולכת לישון בשבת ולנוח בשבת כדי להיות נאורה בליל הסדר. יש פה איזה חשש כמובן של הכנה משבת ליום טוב, אבל כמובן שהמציאות היא שאדם נח בשבת, והדבר הזה תורם שיהיה אפשר למצות את העוצמה של ליל הסדר, שבסוף הפיוטים שבעזרת השם מגיעים לשם, נגיע לשם, לאחר כל ארבעת הכוסות יש פיוט של ויהי בחצי הלילה, אז רוב ניסים נפלט בלילה, ויהי בחצי הלילה מפרטים את נס פורים, הנס של סנחריב, המון המון עניינים שהיו בליל הסדר, ומשוררים, מביעים, יש צורות של הבאה אמיתית, של שירה. שירה זה בגמטריה כידוע, כך אומר בעל התורים בתחילת פרשת ואתחנן, תף קוף תתוו, זה בדיוק כמו תפילה. שישין ריש 500 יוד והי 15 515 תפילה כנל 515 ואת חנן גם 515 זה מניין תף קוף תת וו תפילות שהתפלל משה כדי להיכנס לארץ ישראל ויש איזה חיבור בין פורים לפסח ולכן כדי לחבר את הגאולות האלה אנחנו בכוונה מאחרים את פרשת שקלים זכור פרה השבת הזו בעזרת השם, החודש. העניינים של פורים, להצמיד אותם לפסח, כלומר יש כאן איזשהו קשר, והייתי רוצה לעמוד עליו בהקשר לענייננו אנו. ישנו מקום נוסף בחזל שמשמע את העניין הזה, הגמרא אומרת שם, בסוף מסכת תענית, שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אומרת הגמרא, רש"י מסביר שם מה פירוש הדבר, ימי ניסים היו להם לישראל, פורים ופסח. מדובר על מי שנכנס אדר, ורש"י מכניס פה ומשלב פה את פסח. הדבר מתמיה, מדובר על חודש אדר. אומר רש"י, כן, ודאי, מאדר מתחילים ימי ניסים, פורים ופסח. מה זה? פורים ופסח. יש גם קשר מהותי בין פורים לפסח, שהרי כידוע יש יום מימי הפסח שחוגגים משהו פורימי. מה? ביום א' של חול המועד, בתת זין, בניסן, כשמתחילים את ספירת העומר, כידוע כתוב בפוסקים, שיש עניין לחוג ולהביע את עובדת תליאתו של המן. המן נתלה בתזיין בניסן, ורמז לדבר כתבו הראשונים, וישבות המן ממחורת, אומנם הפסוק מדבר על מן שירד 40 שנה ושבת מלרדת, שבת מלהשתמש בו בתזיין בניסן, אבל רומזים רמז, המן הרשע גם כן. המן הרשע שווק חיים במחורת הפסח. ויש עניין בפסח להתייחס לפורים, בגלל שהאירוע הזה התרחש, כידוע, בפסח, הסוף של שלושת הימים הללו של הצום, שסיומם היה בסילוקו של הצורר והתפתחות כל סדר הגאולה. מה משמעות העניין? הקשר הזה. הייתי רוצה להסב תשומת לב לעניין שבעצם כבר חודש קודם, מרכזי חודש אלו מובעים באמצעות שירה. תתוו בשבט, תתוו באדר, תתוו בניסן. שלושה תתווים, החודש ה-11, החודש ה-12, ותתוו של החודש הראשון, תתוו זה השיא, כן? יש לנו 15 דיינו בליל הסדר. 15 פרטים של הודעה, ב-15 בניסן. 15 שיר המעלות יש. 15 זה תמיד ביטוי לשלמות, זה זמן שהלבנה נמצאת בשלמותה. שיא הרע בשלמותה. הזמן של השיא. אז בשיא של החודש, תדבר בשבט אילנות, פריחה. חוגגים, מתייחסים לעניין הזה שנוגע לפריחת המציאות, כן, עלה השרף באילנות, תתוו באדר פורים, תתוו בניסן, החודש הראשון דווקא, החודש הראשון, הוא כידוע פסח על כל המשמעות שבו. מה כאן הרצף הזה? מה כאן הרצף הזה? מה כאן מתרחש? מה יש כאן? סוף שנה ואחרית שנה. שבט ואדר סוף שנה, החודש ה-11 וה-12, ותחילת שנה שוב אותו דבר, שוב אותו עניין. אנחנו מדברים על שירה וזמרה. הייתי רוצה להסביר בצורה לשונית ברורה, דבר קל לכל מבין, מה פירוש המילה שיר. שיר מבואר בגמרא בבבא מציע, מבחינה לשונית, ששיר פירושו כל דבר עגול. עשי לי שירים ונזמים, שירים, כל דבר, כל תכשיט, שכיוון שהוא עגול, כמו צמיד, שרשרת, טבעת, נקרא שיר בלשון חז"ל. עשויים כשיר, אדם שמצא מציאה, שהמציאה הזו יש לה צורה, והסימן שלה שהיא עגולה כשיר. שיר, תכשיט עגול. מה זה קשור לשיר שאנחנו יודעים עליו? הבאה של שירה. לא כל אחד ראוי לומר שירה. דוד המלך הוא נקרא שורש השירה בעם ישראל, בא דוד, בא תפילה, קלו תפילות דוד בן ישי. מה הגודל של הביטוי שירה בהקשר שלנו כיום בהבאה שלנו? מה זה זמרה? אמרנו שיר מעגל, לנעוץ סוף בהתחלה ולחבר במעגל דבר בתחילתו, סוף דבר בתחילתו, לנעוץ סוף בהתחלה. אורי אורי שיר דברי. מה פירוש זמר, זמירות לשבת? כתוב בספרים שהמילה זמרה מלשון לזמר עריצים, כלומר מלאכת זומר בשבת. כשאני רוצה לתקן את גידולו של האילן, אני מסלק ומנקש עשבים שוטים, עשבים רעילים. אני רוצה לרכז את הגדילה בענפים שיתנו את כוחם, שהעץ ייתן את כוחו בעיקר הענפים, אז אני מסלק ענפים לא כל כך מוצלחים, ואז עיקר יניקה מתרכזת באותם ענפים מוצלחים עם פירות מתוקים. לזמר פירושו זה מלאכת זורע בשבת, וכרד זו זה גם קוצר, הוא גם קוצר וגם בעצם עוסק בהצלחת היניקה, הצלחת הגידול, היינו זורע גם כן. מה הקשר בין זמרה לבין לזמר? מה זה? כאן יש נקודת עומק שאין ספק שמי ש... אין אדם בעולם שלא נפגש עם זה, רק פשוט דבר אחד, לפקוח עיניים ולהבין מתי אדם פורץ בשיר. אז ישיר משה ובני ישראל, אז היה ישראל את מצרים מת על שפת הים, ואז הוא פרץ, עלתה השירה מאליה. מתי אדם שר, מתי אדם מרגיש רגשות הודעה לבורא בצורה מיוחדת במינה, שאיננה שגרתית, ומביע את זה. מי שפעם ראה איך שגדולי ישראל אומרים נשמת כל חי, יש איזו סגולה כזו שאדם נמצא בבעיה, או באיזשהו דבר לא חיובי, מבטיח, זה דבר בדוק ומנוסה, לומר נשמעת לכשיבשה. ידוע שרבנית קניבסקי נותנת את זה לכל אחת, מה שזה ממש פלאים בגדולות. לא בזמן מישהו הוציא קונטרס על הנושא הזה בעניין נשמת כל חי. חיים, הסטייפלר היו עושים, הבטיחו לומר נשמת כל חי, בדבקות. החפץ חיים היה אומר נשמת כל חי באמצע השבוע, לעתים קרובות. בלי הברכות, בלי שם השם בסוף ישתבח, אבל עד הברכה, זה מי שמתבונן, זה נקרא בלשון חזל ברכת השיר. אומרים את זה גם כידוע בליל הסדר, שם בהלל. מה זה? מה מונח כאן? מתי פורץ את השירה הזו? אבל ברצינות, מה שנקרא אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, יהודי מביע. לא, אני עודתי לך בלב. זה נורא נורא מתסכל, מישהו שעשו לו טובה, שהאדם לא מביע את תחושות ההודעה. יש עניין להביע, למען התקשורת הנכונה, גם בין אדם לחברו, להתייחס בפה מלא, בפה, מה שנקרא, שירות השיניים, מה שנקרא מלבין שיניים לחברו, לא בכימות קטן של חיים. להביע תודה, להביע הודעה, הדבר הזה נורא מרנין את ליבו של המקבל. זה דבר בדוק ומנוסה שכשמי שעשה לך טובה, אפילו נגיד לא התכוון לעשות לך טובה, אבל אתה מביע בחום את מה שקיבלת ממנו, הוא פשוט מתרונן. באתי לכאן עם איזשהו רכב. הוא בכלל, רק שהגעתי לרכב הזה, במקום שעליתי אליו, אז הוא יצא החוצה, הוא כנראה עשה את זה בדרך כלל, פתח את הדלת, כנס, אתה רוצה איזו, סתם, הנהג שהיה במקרה עדיף בסוג מיניבוז כזה. אמרתי, בסוף הנסיעה אני אגיד לו תודה, ככה חזק. תשמע, איזה הכנסת אורחים עשית. היה שם קצת קהל שעדיין נשאר לתחנות הבאות כדי להוריד אותם בתחנות לאחר מכן. תודה רבה לך, היה יפה מאוד. הכנסת אורחים שלך עם משהו, באמת יוצא מן הכלל. רק לראות את התענוג שלו. הוא לא רוצה כסף, הוא לא רוצה שום... הוא לא... מישהו מתייחס לצורה שהוא מתפקד בה. סתם אדם שמסיע הסעות, אדם שעושה נהג שעובד בקו של הסעה. פנימי, במיניבוס. לראות איך שהוא מגיב למישהו נוסע שאומר לו בפה מלא ומפרט לו קצת פירוט ככה מלמעלה את ההתייחסות שלו לפעילות של אותו נהג שעשה דברים ואולי ציבור כזה וכזה מקבל ואולי נהנה לא מביע הוא לא נביא עד כמה זה חשוב בכל תקשורת גם בתקשורת עם בורא העולם הביע רננות כמה רואים את הדבר הזה, שירי רבי שלמה בן גבירול, כמה שירים, מי שראה את השיר של הסטייפלר, על חיים, שירים של החזון איש כתב. מה פה, איך הם הביעו את עצמם? מי שראה בפחד, באגרות של הפחד לצחוק, הרב רבי יצחק קוטנר, את השירים שלו, את המילים, את ה... היו לפעמים שהלב עלה על גדותיו, והשפה הייתה, השפה הפרוזאית הרגילה, הייתה דלה מלהביע את עוצמת הרגשות. הבורא נתן עוד מנגנונים כדי להביע את עומק תחושות הוויות האדם. הדבר הזה כל כך נכון גם בן אדם למקום וגם בן אדם לחברו. והוא פשוט יוצר קשר נכון והאדם מרגיש שייך ומקבל פידבקים, שגם מקבל משובים, מקבל תחושות שיש פה תקשורת נכונה. זה מאוד מתסכל אנשים שעושים למענם דברים ואין תגובה, או אין תגובה מספקת. מי שקצת ניהל מערכות, תמיד הם אומרים לי, זה הכפורה שלנו, הוא עושה מהפעילויות של חסד ציבוריים, הוא פועל למען אנשים. אחד אמר לי, אני עשיתי למענה כל כך הרבה. טוב, מקווה שזה יהיה לי כפרה, קיבלתי חצי משפט של תודה. בלי שום פרופורציה בין הפעילות לבין ההכרה בעובדה, או לפחות הביטוי של ההכרה, אולי בלב כן, משום האנשים בנושא הזה, באמת פלא, קצת קמצנים. לא מספיק עד הסוף, הוא הפרט בין איש לאשתו, בין אדם לבני ביתו. איך מרגיש ילד שאבא אומר לו מילים של, כמה טוב עשית, זה הרי עידוד עצום. איזה פעילות, איך עשית את השולחן שבת, איזה יופי ערכת אותו, באיזה צורה היה ממוקם שם באופן באמת פרופורציונלי, הצלחות והמגשים והמפיות והפמותי. התייחסות, תעשה דבר כזה פי אלף במרץ, עוד כמה וכמה חודשים ארוכים, בכוח הדלק שהיא קיבלה. לא רק קומפלימנטים, ההתייחסות הזו נותנת שמן בכל הגלגלים של התקשורת, וכל אחד מרגיש את זה. אבל ההצעה היא לא לחכות שזה יגיע מהזולת אליי, אלא לתת את זה. לתת את זה. זה דבר שמעמיד את האדם בגובה אחר מבחינה, גם מבחינה תדמיתית, לא רק מבחינת האמת, איפה שהוא נמצא. זה מאוד תורם לו. אז אני רוצה להסביר, מתי פורצת שירה לבורא העולם? אז ישיר משה, אז. כאן יש איזשהו דבר שחזל אומרים איזשהו באמת דבר שצריך המון עיון והתבוננות. בורא העולם אמר למשה, אתה התלוננת אליי בביטוי אז? חייך שאתה תודה לי בביטוי אז. איפה? כתוב שכשמשה רבינו ראה שהוא התחיל את השליחות שלו להוציא את ישראל ממצרים, נמצאים כידוע 30 יום לפני פסח, אז הוא אמר לבורא העולם, ומאז באתי לדבר בשמך, הירה על העם הזה, והצל לא הצלת את עמך. הוא בא והתחיל בפעילות, ופרעה לא רוצה לשמוע, אבל איפך, הוא עוד מקשה את התנאים, ועושה בעיות, ולא נותן להם אפילו תבן, ואומר להם להספיק את סכום הלבנים, אותו מתכונת עבודה, ובנוסף לזה גם... אז משה רבנו בא והתחילו לצעוק עליו. אתה בא פה לגאול אותנו, אתה עושה לנו צרות, צרורות, עוד מקבלים תנאי עבודה הרבה יותר גרועים. לך מכאן. מה אמר משה? מייצב את כלל ישראל, ובוכה לקדוש ברוך הוא. בסוף פרשת שמות בחומש שמות. ומאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה. והצל לא הצלת את עמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה באת והתלוננת לי במילה אז. אני מודיע לך שאתה תראה בצורה ברורה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תראה, הוא ביד חזקה ישלכם בארצו. אבל המילה אז השתמשת. אתה תודה לי במילה אז. שנאמר, אז ישיר משה. מה הקשר? שואל מה, רבינו הבייס הלוי, אבא של רב חיים בריסקר, כן, רבי יושב ברסולוביץ'י. מה הפשט? אז, אז, מה קנה? ומה זה קשור למילה אז דווקא? יש פה איזה דגש על המילה אז. אתה התלוננת באז, אתה תראה שאני לא ארגע, ואתה לא תרגע, שאתה תודה לי על כל האז הזה. יש את חזל שדורשים על הפסוק, והשם הלך גירות לבש, לבש השם עוז התעזר, אף תיקון תבל בלטימות, נכון כיסאך מאז. פורש המשפט הזה. כיסא הקדוש ברוך הוא נכון על מתכונתו, מאז, מאז שעם ישראל אמר אז ישיר משה. מאז שאמרו את השירה הזו לפני בורא העולם, אז נכון כיסאו של בורא העולם. המילה נכון, מה פירוש? אני אומר למישהו, התשובה נכונה. מה פירוש המילה נכון? נכון פירושו כיור וקנו. הכיור עומד על כאן, וזה יציב, מבוסס ואיתן. כן, בנות צלופחת דוברות. כן, פירושו. הדבר אמיתי, יציב, עומד טוב על הקרקע. הוא כנה, תוכו כברו. מה שהוא מביע עומד על בסיס איתן, וזה לא צביעות. נכון פירוש הדבר, התשובה עומדת על בסיס. הדבר נכון. זהו זה. אם כן, כשאנחנו אומרים כאן, נכון כיסאך, כיסא השם נכון, הוא עמד על מתכונתו הנכונה מאז, אומרים חז"ל, מאז שאמרו ישראל אז. מה קרה? ובכן, כולם יודעים שעם ישראל היה צריך לעבור כור היתוך כדי לקנות את התואר שהזכיר כאן הרב יגאל קודם, את התואר של עבד השם, לזכות לומר הללוקה, הללו עבדי השם, עבדי השם. זה מכל התוארים שמשה רבינו נתקנה בהם, המון תוארים, איש האלוקים, התואר החזק ביותר אומרים חז"ל, וימות שם משה עבד השם, תחילת ספר יהושע. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. שמעת פעם? לך תצא לרחוב, תגיד שאני מתגאה בזה שאני עבד. מה זה דעת בעלי בתים, הפך דעת התורה? אני מתגאה בזה שאני נטפל למקור ההוויה ולמקור המציאות. עבד נאמן קראת לו. זה מתנת חלקו של משה. הוא שמח בתואר הזה. עבד. כדי להיות ראויים להתבטלות הזו, הם עברו קור היתוך, כך מסביר רבינו אברבנאל, עברו קור היתוך של עבדות פרעה. וכשיצאו ממצרים, אמרו את ההלל של חצות הלילה בשנת 2448, אז, בחצות ליל 15 בניסן, שניתן כוח, היה נס מיוחד, שהקול של פרעה קיבל רמקול כזה, ניתן כוח בקולו של פרעה, ובכל מצרים שמעו היהודים את הביטוי שנאמר שם בפסוק, קומו, צאו מתוך עמי. עד היום הייתם עבדי פרעה, ומעכשיו תהיו עבדי השם. ואז הם בקעה, בקעה מפיהם המילים, הללוקה, הללו עבדי השם, מה שאומרים בהלל. מעיקר היינו עבדי פרעה ומעכשיו עבדי השם. אז בחצות הלילה, כמו אדון שמשחרר את עבדיו, אומר רב חיים בריסקר, חל דין שחרור העבודים. לא רק ממצרים גאלתנו, אלא מבית עבדים פליטנו. זה שני נושאים שונים. אם תשימו לב, בכל מקום שיש התייחסות ליציאת מצרים, תמיד זה בכפל לשון. לדוגמה, בברכת המזון, איך אומרים? שהוצאתנו מארץ מצרים ובדיתנו מבית עבדים. בעזרת אבותינו, כן? אמת ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו. בעשרת הדיברות, הדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך, מארץ מצרים, מבית עבדים. בפרשת ריבית או משקלות, נאמר, הפודך מארץ מצרים, המעלך הפודך מבית עבדים, המעלך מארץ מצרים. מה זה הכפילות הזו? מארץ מצרים פירושו, העבודה הפיזית. העבודה הפיזית הופסקה כבר בעצם חצי שנה לפני שיצאו ממצרים, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. באלף בתשרי של השנה הזו, השנה המפורסמת המרכזית ביותר בבריאה, היא שנת בית אלפים תף ממחת. היום הראשון של השנה הזו היה אלף בתשרי, בית אלפים, 2448, פסק שעיבוד מאבותינו במצרים. חומר ובלבנים פסק אז, חצי שנה לפני שיצאו. אבל עבדים הם נקראים מבחינה קונסטיטוציונית, הם עדיין בסטטוס של עבדים. הבורא נתן את הגיבוי בברית בין הבתרים, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הבורא נתן את הגיבוי לכך. מתי הם הפסיקו עם זה? חצות. חצות הלילה של 15 בניסן, האדון הודיע, קום וצאו מתוך עמי. הרי אתם בני חורין, אומר הירושלמי בפרק ערבי פסחים, הרי אתם לעצמכם, ומכאן חל שחרור של שם עבד. בחצות הלילה הזה. וזה היה הזמן שבו הם קיבלו שם של עבדי השם, וזה הבן חורין האמיתי, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. לכן היחידה הזו של פסח ושבועות, כתוב ברמב"ן בפרשת אמור והמקור בזוהר, זאת יחידה אחת בעצם, שהקודקוד האחד שלה זה פסח, והיום החמישים זה ספירת העומר שמגיעים לשיא, שהוא זמן מתן תורתנו. כך אומר הרמב"ן, וכל הימים הספורים כימי חולו של מועד, בגדר קדושת ימי חול המועד, חול המועד כידוע ההגדרה שלו במסכת מועד קטן, זה חיבור בין שני מועדים. היום הראשון הוא אסור במלאכה ויש בו קידוש ועבדולה, היום השמיני הוא קידוש ועבדולה ואיסור מלאכה, ובאמצע חול המועד. כאן כתוב בדברי הרמב"ן בפרשת אמור, שכל הימים הספורים, ממתת ימים, זה בגדר חול המועד אחד ארוך. והיום הראשון והיום החמישים זה מחובר באמצעות הימים המגשרים הללו. למה לראשון קוראים זמן חירותנו, ליום הראשון, וליום החמישים נקרא זמן מתן תורתנו? בראשון ושמיני של סוכות זה לא כך. ראשון ושמיני של סוכות, שניהם נקראים בתפילה זמן שמחתנו. אם זאת יחידה אחת, אז זה אחד. תשובה, משום שזמן מתן תורתנו, זאת החירות האמיתית. זאת החירות האמיתית. אין לך בן חורין אלא מי שיודע לנהל את עצמו כפי החירות ורצונו האמיתי, לא כפי שמכתיבים לו גופו, אלא הוא רוכב על סוסו, סוס ורוכבו רמה בים, הוא רוכב, הוא חירות פיזית קודם, ולאחר מכן מגיע לתכלית של כל הפסח הזה, שהיא החירות הנפשית. אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. כמו שרמרן קרלינר אומר, אחד הסיבות, מדוע אנחנו אוכלים ביצים בליל הסדר? למה אוכלים ביצים? יש מנהג לאכול ביצים קשות בתחילת הסעודה. כתוב, ברמה כתוב אפילו, משום שזה מאכל אבלים, רוצים להזכיר את העובדה שבאותו לילה, תמיד, באותו יום בשבוע שחל ליל הסדר, תמיד חל תשעה באב. תמיד חל תשעה באב. השנה זה מוצאי שבת, תשעה באב גם מוצאי שבת. אותו דבר. הסביאני במרורים, הרווני לענה. מרור ולענה, גלוץ. בצאתי מצרים, בצאתי מירושלים. מה שאומרים בקינות. יש כלל, יש דבר כזה, על מצות ומרורים יאכלוהו. מצות, מצה, מרור. אז רוצים להזכיר שכל זמן שלא יהיה תיקון של האחדות, כל זמן שלא יהיה חיבור, אז לא תהיה גאולה. אז בלילה הזה שהוא מיוחד לגאולה, מדברים על שורש הגלות. רוצים להזכיר, פה צריך להטביל, לאגד, אגודת איזוב, להטביל. יש פה עניין שנוגע ל... כתוב ברמה אותה, זכר לקורבן חגיגה, שבא עם הפסח. ברן קרלינר אומר טעם נוסף, ביצה זה הדבר היחיד. שנולד שתי לידות, לידה ראשונה הטלת הביצה מגופה של התרנגולת, לידה שנייה האפרוח שלאחר תקופת דגירה מסוימת בוקע מתוך הקליפה. אנחנו באים להזכיר לעצמנו שפסח זה אומנם חג גדול, אבל הוא רק חג עד כמה שהוא מהווה הכנה ליום החמישים. רק עד כמה שיש בזה משום תשתית לקראת החירות האמיתית, יש מקום לחגוג את החירות הפיזית. תקע בשופר גדול לחירותנו, זה דבר גדול, בלי זה אי אפשר לזוז. עבדי השם ולא עבדים לעבדים, בתנאי שזאת השאיפה, להגיע לעבדים, לעבדי השם. אבל אם אחד סתם עושה לעצמו חירות, עצמאות באלמה, בלי מטרה אמיתית, אוי ואבוי, כל כוחות החייתיות, כל הכוחות החייתיים שבאדם בוקעים, כשהוא משתחרר מעול, ולא נותן שום טיעול, שום ניתוב לכוחות האלה ששמע היום החמישים. לכן אוכלים ביצה כדי להזכיר, תשמע, יש פה עניין, אבל זה רק לידה ראשונה. הלידה האמיתית צריכה להגיע בהמשך. לצורך עבדות השם נצרך באמת חירות, לא להשתאבד לאנשים אחרים. אם כן, חצות הלילה היה זמן הגאולה. כידוע, היה מצב שהם הגיעו באותו זמן לממתת שערי תומעה, וכל השם של החג הזה נקרא על שם מצה. מישהו פעם חשב, למה זה נקרא מצה? מצה ומריבה כתוב בזו. הם הגיעו כמעט לזמן שהוא על חזור, שלא ניתן יותר לחזור, ולכן לא היה כבר את מי לגאול אם היו נמשכים להיות שם עוד דקה. אז לא הספיק ביצקה, אפילו לא הספיקו אפילו להישאר בפרק זמן שאופה את המצה בצורה נכונה עם לחם. אז היו חייבים לברוח מהמקום הזה, אחרת לא היה את מי לגאול כבר. כל כך קשה הייתה השהייה שם, וזה הגיע לקצה הגבול, 210 שנה, שהסתיימו שם בתתוו בניסן. אבל הרי נגזר 400 שנה, אבל נגזר 400 שנה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. מה התשובה? אומרים חז"ל, קושי השיבוד ישלים ל-400 שנה. בורא העולם ראה שאם יישארו פה 400 שנה, לא יהיה את מי לגאול, הם מאבדים את כל הצורה שלהם. מה עשה? הגביר את הלחץ כדי לגמור את המינון של 400 שנה שירוכז באופן איכותי בתוך 210. כדי שיהיה את מי לגאול. זה עומק הדבר, אומרים בשם הרב מבריסק, כזה וורט יפה ונחמד, שאומרים בליל הסדר, ברוך המקום ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, הוא חישבן את הקץ והוציא אותנו ממצרים. מה הגדלות? חישבן, עשה חשבון, מה התאריך? ויצאנו, מה כאן הגדלות? תשובה, המילה קץ, כמה זה בגמטריה? 190. מה היה הפער בין התוכנית לבין המציאות? 190 שנה. במקום 400 ושנה, היו 210 שנה. כלומר שלקחו 190 שנה והבורא ריכז אותם בתוך 210, לא בלוק אחד יותר ולא בלוק אחד פחות, לא מקוש אחד עם פטיש יותר שם בפתאום ורמסס ולא מקוש אחד פחות. אדם אנוש יכול לעשות דבר כזה? לחשבן מתוך כל כך הרבה מיליונים של אנשים, שלא יהיה פשוט פעילות אחת יותר ולא פעילות אחת פחות, ולרכז 190 שנה ולמרכז אותם, למצות אותם בתוך 210. לצורך העניין הזה הבורא יחמיר את התנאים בסוף, ומאז באתי לדבר בשמך, הערה על העם הזה. טוען משה רבנו, מאז שבאתי נהיה יותר גרוע. מה אומר לו בורא העולם? אתה תגיע לזמן שאתה תראה, שאתה עוד תגיד לי תודה על זה, אתה עוד תזמר לי על זה, תזמר את ההשקפה המוטעת, ואתה תראה איך יש פה שיר, היינו, בסוף תבין מראש את ההתחלה. אתה עוד תודה לי באז ישיר משה. אתה תבין שרק בגלל הגברת הלחץ שלא נותנים תבן ומבקשים את כל סכום הלבינים, לכן היה את מי לגאול פה. וזאת השירה שבקעה. הם למפרע הבינו מה כאן היה. הם למפרע הבינו מה היה פשר הלחץ הזה. באותו זמן לא גילו כלום, הם רק היו צריכים להביע אמונה. ויאמן העם למרות כל הקושי. כשהם יצאו וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אז ישיר, אז, ונה לשים לב שהמילה אז מורכבת מא' ז', שזה יחד שמונה. מה פשר החלוקה הזאת של א' ז' יחד שמונה? כידוע, רבינו המהר"ל מפראג אומר, 6-7-8 בסוד המספרים, המספר 6 מבטא כל דבר חומרי. חומרי, למה? משום ש... כל דבר חומרי שתופס מקום, יש לו שישה צדדים, אמת או לא. יש לו למעלה, יש לו למטה, ויש לו מזרח, מערב, צפון, דרום. הנה, הרמקול הזה לדוגמה. יש לו למעלה ולמטה וארבע רוחות השמיים. וסימנך כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ששש סוד החומר. פעם אמרנו שלכן ברכה מספר 6 בתפילת 18, מהי? הברכה השישית בתפילת 18, סלח לנו. משום שכל חטא שורשו בחומר, כל חטא שורשו בנטייה שהסוס השתלט באותו פרק זמן על הרוכב שלו, כל חטא שורשו בחומר, ולכן שש, שש, זה הבחינה, שש. אגב, סוס, לא בגבורת הסוס יחפץ, אלה ברכב ואלה בסוסים, שב, כן, תשועת הסוס. על סוס, תמיד ביטוי לדבר חומרי, מעניין, זה סוס. ואז, מה רוצים מהסוס הזה? על סוסים. אלה ברכב ואלה בסוסים. מה זה צריך להיות? לא בגבורת הסוס יחפץ. על סוס, סוס זה שש, שש, שש. 60, 6, 60, בלי אפסים, 6, 6, 6. שיא החומר, המציאות של חומר, סוס, כוח, פיזי, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו נכנסים לעולם השבע. עולם השבע, אומר המהר"ל, סובה, המימד הרוחני בתוך הטבע, לכן כל השביעים חביבים בשבת, בשמיטים. שבע, משמעותו, להבין את המציאות האלוקית שמהווה את החומר. אני אוכל בשבת כדי לבטא את העובדה שאני מאמין ששורש כל ההוויה זה בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ואז יש סוב על השש. המימד האלוקי שיש בכל דבר גשמי הוא בעצם הסובה שלו. זאת המטרה שהנשמה פה ירדה לכאן, לגלות את אלוקים בתוך השש. זה שבע. יש בחינת שמונה. זאת בחינה נבדלת לחלוטין, אין לה כל קשר לבחינת המציאות הפיזית. זה מה שנקרא תמיד קשור לתורה. התורה ניתנה כידוע בחג השבועות, שהוא לבחינת שמונה. אחרי שבע כפול שבע שבועות מגיע חג השבועות, יום החמישים, בחינת שמונה, שער החמישים. אחרי שבע כפול שבע שסופרים מגיע, אומר הרמב"ן שם בפרשת אמור, בחינת שמיני. נא לשים לב ששמחת תורה שמיני לסוכות. חנוכה, שזה הצלת התורה, אלמלא החשמונאים, אומר הרמב"ן בפרשת ויחי, נשתכחה תורה מישראל, אז בני בינה לא ימי שבעה, קבעו שיר ורננים, ימי שמונה דווקא. משום ששמונה אותיות נשמה. גם השמן, שמונה, הבחינה הזו שעם ישראל לא פועל עליו שום כלל, שום משהו אלוקי מפעיל פה את כל המערכות, והוא לא נידון בכלל באותו קו כמו אומות העולם. א', זין, אז, מה פירוש הדבר? מאז באתי לדבר בשמך הערה לעם הזה. תראה, אני התחלתי להפעיל את השליחות שלך, אומר משה לבורא העולם, כדי להוציא את העם הזה ממצרים, ונהיה פה יותר גרוע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה שהכל חוזר לאלף. אחרי כל השבע, שזה עדיין המימד האלוקי בתוך הטבע, אתה תבין שהכל מנפלאות מין דעים, נורא עלילה, עד כמה הבורא מתכנן, ועד כמה הוא רוצה להעביר, להעביר. עכשיו ראיתי דברים שכתב בחוברת בשם אלה בתמר, הרב שטיימן שליטה, בקשר לקשיים שעוברים על אנשים, באים אליו אנשים עם כל מיני בעיות ועניינים, והוא אומר להם, תבינו, מביא פסוק כזה בספר משלי, שלפעמים הבורא נותן לאדם איזה עוגמת נפש אחת, כדי לחפר באמצעותה, לנקות באמצעותה עוגמת נפש הרבה יותר חמורה, והוא בודק את התגובות שלו. הוא מדבר שם על ההפסדי ממון. הוא בא לדבר על כך שהוא הפסיד בעסקה מסוימת כך וכך. הוא היה צריך לקבל משכורות כאלה וכאלה, ובגלל כל מיני פרוצדורות ענייניות במשרד הזה והזה, לא קיבל כלום, ומתלונן על כך. הוא אומר לו, תרקוד, תרקוד, זה במקום משהו אחר. הוא מביא פסוק במשלי שפרש זאת הגאון מבילנה שם, בפירושו שם, עד כמה שלפעמים עוברים דברים על אדם שכל מהותה, תמיד בעצם הכל לטובה, אבל עניינים כאלה שהוא מדבר עליהם, על עוגמות נפש קטנות שחוסכות עוגמות נפש גדולות, שאם היה לאדם עיניים לראות זאת, היה פשוט רוקד. באותו זמן של העינוי בבחינת אותך השם, כי אני תני, כאילו אי ניתני ותהי לי לשוע. אני מודה לך על העינוי עצמו, אני בטוח שהוא נועד לאיזושהי מטרה טובה, אתה יודע טוב טוב מה. הבחינה הזו הייתה באז. אתה התלוננת על הנושא של אז? מאז באתי, תבין שהדבר הזה עצמו, הקשיית התנאים, המרירות יתר, היא עצמה התהליך האמיתי של קידום הגאולה. בצורה הזו, אתה תודה לי על כך, וכשנתברר הדבר, נעצו את הסוף בהתחלה, הפאזל הושלם כביכול, הושלם השיר. השיר, כלומר, העיגול בא לידי איש מילויו, השירה פרצה מאליה. קיבלו פתאום מבט אחר על העניין, והדבר הזה הבין מיד לאז ישיר משה. איך שהשבע חוזר לאלף, הזין חוזר לאלף, לאלופו של עולם, ליחידו של עולם, שהכל הבורא מתכנן מראש את המהלכים כדי שהדברים יגיעו לתיקונם, לשלימותם, למריקתם, לכפרתם, ליעדם האמיתי. אז זה נקרא לזמר ולשיר. לזמר פירושו, לסלק את החוצצים, לסלק את ההשקפות הקלוקלות, את המטעות, את ה... בבחינה של לילה, אותיות יללה, העולם הזה נקרא לילה, תשת חושך ויהי לילה, בוא תרמוס כל חייתו יער, העולם הזה נקרא חושך, כחש, שכח, לילה, פה מייללים. תבין, הדבר הזה תבין שצריך לסלק את ההשקפות הקלוקלות האלה, כדי להודות למפרע על כל מה שהיה נראה לי כדבר שלילי. זה השיר, נעיצת הסוף בהתחלה. כשאנחנו מדברים על תתוו ושוב תתוו, נא לשים לב פה לדבר מאוד יסודי. תתוו בשבט, פריחת האילנות. תתוו באדר זה הנהגת הפורים, י' תתוו באדר. תתוו בניסן, ניסים, כמו שאמרנו בשם רשי, ניסן ניסים של פסח. מה זה צריך להיות? אני חושב שכאן מתאימים מאוד דברי הרמב"ן, וזאת הסיבה שזה בחודש הראשון, וזה בחודש ה-11-12. אם דומני שפעם סיפרתי פה את המשל של רב מאיר מפרי משלן, וזה מתאים מאוד לקראת ימי הפסח הממשמשים ובאים, להזכיר את זה. את המשל על הסוס, כן? על קריאת ים סוף, הוא סיפר שם על אותו פסל, שהפסל הזה רצה להביע את... להביע, כן? הוא כן הביע את הוקרתו, את הערכתו, את אהבתו למלך, אז הוא פיסל עבורו כשנה, שנתיים, סוס אמיתי מעץ, עם מוקף, עם זנב, עם אוזניים, עם עיניים, ממש סוס אמיתי, ולאחר שהכל היה מוכן עם כל הקיצועים והסיטוטים והניסורים וכל הפעילות האומנותית שלו, הוא הגיש את זה למלך, והמלך יצא מהכלים עם כל הפמליה שלו, תראה מה זה, יצירת מופת. עד ששקלו שלו למה עושים כדי להביע את ההוקרה, הוא רוצה להביע אליו חזרה את ההבאה. מה עושה? אומר, החליטו לשים את זה בכיכר העיר, כדי שכולם יראו איך שבאמת כזאת יצירה נפלאה, החליט האומן המפורסם להביע את הערכתו למלך, וכולם מחכים למשובים, כולם מחכים להתפעלויות, לקומפלימנטים, להתייחסות, שום דבר. אף אחד לא נעצר, אף אחד לא מביע. חודש, שישה שבועות, כולם מתוסכלים. האומן מתוסכל שהוא חשב שהוא עשה משהו מיוחד, אף אחד לא מתייחס. המלך מתוסכל שהוא לא קלט פה, הוא חשב שזה משהו אומנותי במיוחד. אף אחד לא, כולם פה במצב מביש ומביך. עד שעשו כמובן ישיבת חירום של ועדת התקסים, והם הגיעו למסקנה לאחר שהם דנו פה, מי פה לא נורמלי, מי פה לא בסדר, מה קורה פה, אנחנו לא נורמלים, הציבור לא נורמלי, מה פה לא? כמובן, עד שקם אחד ואמר, תשמע, העניין הוא פשוט. היצירה הזאת כל כך מוצלחת, זה נראה כל כך אמיתי וטבעי, שאף אדם לא נעמד ליד סוס ברחוב ומתחיל לבדוק אותו מכל הזוויות. זה באמת סוס אמיתי. אף אחד לא חולם שזה מעץ. מה לעשות? אין ברירה, הצעה היא כואבת, אבל זה מה שצריך פה לעשות. לחתוך את הסוס לשתיים, ולשים אותו במרחק של חצי מטר זה מזה, ואז נראה אם אף אחד לא יעמוד שם לראות מה קורה שסוס חצוי לשניים, ולא נשפחים בני מאה ולא קורה כלום. כך עשו, ותוך 3-4 דקות, אלפי אנשים, תשמע, נגעו בסוס, ולא נשפח לו כלום, חצי סוס. עד שנגעו עץ, מי עשה את זה? אוטומטית נשמע את השאלה, בוקעת מפי כולם, מי עשה זאת? מי זה האומן הזה? אמר הרב מאיר מפרי משלן, הקדוש ברוך הוא כל כך כביכול כואב שאנשים באים לים, רואים שמש, ירח, גוף של אדם, תפקוד של לב, קיבה, כליות, כבד, תריסריון, לבלב, עץ פורח, מה לא? הכל נורמלי, שום דבר לא קורה, בסדר, נורמל. השתזפת? איזה דגל היה? לבן או אדום? פגשת מישהו שם בים? לא פגשת שם? צריכים לקות מהזה? כל מיני שאלות, רק דבר אחד לא. התפעלת קצת, התרגשת, היבאת התרגשות, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך, שמש וירח אשר קוננת, מה אנוש כי תזכה. תראה התפעלות של דוד, הבאה. אף אחד לא מתפעל כלום. שעה, שעתיים, שלוש בים, חוזר עם ההסעה, הלוך ושוב, מתרגל. מה עשה בורא העולם? חתך את הים לשניים. חותכים אותו ל-12, לגוזר ים סוף לגזרים. כולם שואלים, מי? מי ארגן את העניין הזה? נזכרת לשאול, תודה רבה. נזכרת לשאול שיש פה מישהו שארגן את הזרימה. וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו. הזרימה היא החידוש, לאיתנו, האיתנות שלו. הדבר הזה הוא בעצם, העניין האמיתי שנועד, תתפעל מהדבר הזה עצמו, קריאת ים סוף, כן? אז הבורא, בלית ברירה כביכול, לפעמים משנה ומסדד מערכות, כדי שמשם נקבל מבט נכון, לראות כל תינוק שנולד, לראות כל הנהגה טבעית, תבין, מישהו מכוון פה את העניינים, והדבר הזה מצריך חיזוק מדי יום ביום או מדי שעה בשעה, והראיה, למה מתפללים את אותו טקסט כביכול שלוש פעמים ביום? זה לא טוב לקרוא לזה כזה ביטוי. למה מתפללים? שואלים אותנו כל כך הרבה אנשים שמתקרבים. כל פעם אותו נוסח. אומרים הראשונים, קריאת שמה פעמיים ביום, תפילה שלוש פעמים ביום. משום שבין שחרית למנחה, השחיקה של ההבל של העולם הזה כבר שחקה את ההתרגשות. שוב צריך להזכיר שרפאינו אין כתובת אחרת. ושוב צריך להזכיר שברך עלינו אין כתובת אחרת. משום שבמקולת מדברים אחרת. והחשמלאי מדבר אחרת. אין ברירה, כל הזמן מחדש קבלת עול מלכות שמיים, מצוות זכירת יציאת מצרים פעמיים ביום, בוקר וערב. אז יש לנו מה שנקרא בלשון הרמב"ן בסוף פרשת בו, מן הניסים הגלויים אנחנו למדים על הניסים הנסתרים, שאין בה שום דבר טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא הכל בגזרת עליון. הדבר הזה הוא נקרא להרכיב משקפיים, לכן המילה נס מלשון גובה. נס פירושו, עשה לך נחש נחושת ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. תקבל מבט גבוה על העניין. אז מדי פעם עושים שינוי, כדי שמתוך השינוי הזה נעלה לפסגה, ומשם נשכיל לראות כל דבר טבעי, כל הנהגה טבעית, כצורה שמנהלים לנו את החיים. לא תמיד אנחנו מבינים למה זה, אבל אין ספק שאבא טוב עומד מאחורי העניין, ודואג לכל מחסורנו. ניסן. חודש ראשון, שבט חודש 11, פורים אדר חודש 12. מה זה אומר? תתווב. ניסן מקבלים את הגובה. רואים את הסוס החתוך, מיד שואלים, מי זה הפסל? מי האומן? מי היוצר? ואז כשמגיעים לט"ו בשבט, למרות שזה כבר המשך, מה שנקרא ונושנתם המשך, זה כבר ישנו עם אחד, ישנו דורשת הגמרא. לא, אני רואה את הבורא בכל פריחה ובכל איזשהו שרף שעולה באילן. שבט טבע. רואים פריחה של אילנות. התחלה, להפך, אילנות מגולחים באותו זמן. אבל מקבלים מבט גבוה גם על בחינת הטבע. עוברים חודש נוסף, שם מדובר כבר על אירועים שנראים מחוסים בדרכי הטבע. אסתר מן התורה מניים שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר את פניי מכם. איך אומר האלשיך הקדוש? מגילה שלמה, ראיתם דבר כזה? ספר בתנך, בלי שם שמיים. פעם אחת לא מוזכר שם השם. התשובה היא, זה כל הקונץ פה. זה כל הקונץ. תגלה אותו. מגילת הסתר. תגלה את הסתר הזה. זה לא קונץ להיות כל הזמן עם אמא ולקבל אוכל לפה. המטרה היא להיות עצמאי. אסתר נקרא בלשון הגמרא, שהייתה נקראת איילת השחר. למה? הואיל ושחר הוא סוף הלילה, כך אסתר סוף הניסים. שואלים המהרש"ו, מה, תקופת הניסים נקראת לילה? וסוף הניסים זה סוף הלילה? אני הייתי אומר שתקופת הניסים נקראת יום. אור השם מאיר ובוהק בוקע. למה הגמרא אומרת פשוט תקופת הניסים נקראת לילה? ואסתר נקראת שחר סוף הלילה? התשובה היא, ודאי שנס זה אור. זה אור כשצריך להאיר עם פנס. מתי אדם הולך עם נר או עם פנס? כשחשוך. אבל כשיש אור שמש לא צריך פנסים. כל תקופת הניסים היא תקופה שצריך עדיין ניסים. למה? עדיין עם ישראל כביכול תלותי. הוא צריך כל הזמן שאבא, היינו הבורא, יראה לו, אני פה. שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון. אני פה. מפורים ומעלה עם ישראל התבגר כבר. הוא רואה את הבורא בתוך הטבע. הנה, המן חושב שהוא מרגיש טוב הרבה שנים. הנה, ההצעה שלי התקבלה. חייבים להרוג פה את ושתי. למה? מה זאת אומרת? להבזות בעליהם בעיניהם. היה לו בעיות גם בבית של עצמו. איפה זרש, איפה הוא? חושב שהוא עשה דבר גדול. והבורא כבר מתכנן מראש, והוא הולך זכוח שהצעתו התקבלה. ולא קולט שהוא כבר הכין לעצמו את הלחד, פח תמן לעצמו, והביא לבית המלך את מי שבסופו של דבר תסלק אותו, את אסתר. אבל מי רואה? איפה רואים פה דברים? שתראה, אירוע פשוט, ויעקב ממוכן, והוא אומר, לא על המלך לבדו, אהבת ושתי המלכה הקים, כל השרים, והכל, סדר, נו, היה מרוצה. ההצעה שלו התקבלה. הוא לא קולט שעכשיו הוא בעצמו מכין לעצמו את המפלה, והבורא כבר טובה את החוטים. זה הבגרות. הבגרות היא לא להיות כל הזמן עובר, לא להיות כל הזמן יונק, לא להיות כל הזמן ילד שתלוי ביולדת, אלא להתחיל להיות עצמאי. עם ישראל כגוף של עם נהיה מה שנקרא עצמאי בפורים. זה השיא והגובה. ימי הפורים לא יעברו בתוך היהודים, משום שהנה כאן הם כבר התבגרו ברמה כזו שרואים אלוקות בתוך הטבע. הם כבר התבגרו בניסן, הם ראו כבר את הגובה האמיתי. עשו להם את הקורסים האלה, הם כבר ראו את הגובה הנכון. ואז הם משקיפים על כל אירוע בעיניים אלוקיות. לא צריך שם השם שיהיה כתוב בגילוי במגילה. הם מבינים את הקודים. יבוא המלך והמן היום אל המשטר, אומר האלשיך הקדוש ראשי תיבות י' ק' ו' ק', יבוא המלך והמן היום. וירא המן כי חלתה אליו הרעה, אומר האלשיך הקדוש סופי תיבות י' ק' ו' ק', כי חלתה אליו הרעה. הם מבינים מי פה מושך בחוטים. מתי הם קיבלו את הגובה הזה? בניסן, תתוו ניסן, תתוו שבט, תתוו אדר. בשיא בתתוו של תחילת השנה הם קיבלו מבט נכון שמשפיע עד סוף גלגל השנה. תתוו שבט, עולם הטבע. תתוו אדר, עולם ההנהגה שהבורא מנהל את העולם. יש מה שנקרא, אני מאמין במונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג. יש בורא שבט ויש מנהל, מנהיג. תראה, זאת המטרה. הקונץ הוא לא לעשות ניסים ולהאמין. זה קורסים למה שנקרא לתת הסבה, להרגיל אותו, לעשות לו סטאז' כביכול. אבל המדב הגבוה הוא שחר. אור פירושו לראות את הבורא בתוך הטבע. הטבע בגמטריה אלוקים כידוע 86. הטבע, היתת בית עין. הטבע זה תביעת האצבעות של הבורא. תראה את ההשפעה שלו במציאות למטה. כשאדם חש את הדבר הזה הוא פורץ בשירה. רק יש הבדל בין השירה של פורים לשירה של פסח. שירה של פסח אומרים הלל בצורה ברורה וגלויה, אומרים נשמת כל חי בשיא ההתרגשות, השתבח שמך, אסור להיות עייף. יש פה עניין גדול, מי שזוכה לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא כאן בעולם הזה, יזכה לומר גם בעתיד לבוא, להתפעל. מלאכים זוכים לומר שירה, אומר תוספות, באיזה מקום פעם ב-500 שנה. הגיע הזמני לומר שירה, זה השגה מאוד עליונה, זה על נס גלוי. יש צורה מיוחדת לשירה של פורים. חז"ל אומרים, והרמב"ם פסק זאת, קריאתה זו הלילה. ההלל של פורים, לא אומרים הלל בפורים. אז מה כן? מספרים את המגילה. קריאת המגילה, הגמרא שואלת מדוע לא אומרים הלל בפורים? מה זה שונה מחנוכה? אומרת הגמרא, קריאתה זו הלילה. הפירוש, כאן, כיוון שזה נס נסתר, אז צורת ההילול היא על ידי סיפור העובדות. זה לא קונץ גדול לבוא למגילת אסתר ולשמוע בשעה או בשלושת רבעי שעה את סיפור המגילה ולהתפעל. האירוע עצמו הרי בשטח נמשך 9 שנים ומעלה, משנת 3 למולכו עד שנת 12 למולכו, וכל אירוע בפני עצמו נראה מאוד טבעי. קורה שיש בעיה שאשתו מרדה בו, קורה שבשנת 7 למלכותו לאחר מכן הוא חיפש וחיפש מלכה עד שמצא את אסתר, קורה שאחרי 5 שנים פתאום איזשהו צורר יהודים עולה לגדולה. הכל קורה. קורה שמישהו מציל את המלך מהתנקשות בהרעלה. אבל לחבר את הכל, לבוא ולספר פירושות, סיפור זה מלשון ספיר, ספיר זה אור. תאיר את הדברים. תאיר, תשים את הפוקוס, תשים את הזרקור במקום הנכון. תראה בסוף איך הבורא גלגל את זה למפרע. שיר, תנעוץ את הסוף מההתחלה. ואז ההתפעלות פורצת מאליה. חשבתי כל הזמן שמרדכי היה זה שגרם את האסון חס וחלילה. כך אומרים חז"ל בפסיקתא. אמרו לו, אתה רוידף, למה אתה מתגרה באמן? הרי אמן זה רשע שהשעה משחקת לו. כולם משתחווים לו, למה אתה מרגיז בן אדם כזה? אם הוא יתרגל זה יהרוג את כולנו, וזה מה שהיה. מה מתברר? המרדכי בשלו לא יכרע ולא ישתחווה. שבט בנימין, במקומו המקדש, איש יהודי, יהודי. אמרת הגמרא, מי ראוי לתואר יהודי? ביטוי שמופיע רק במגילת אסתר. יהודים, גם בהלניסים. אפילו בחנוכה כתוב ישראל, על עמך ישראל. יהודי זה מי שכופר בעבי דזורי. המילה יהודי פירושו י' ק' ו' וד' וי' זה ה' יחד. כך כתוב בספרים. מי שכופר בעבי דזורי ומבין שמלוא כל הארץ כבודו, לא יכול לשאת אפילו אנדרטה שהיה לו מקדימה, לאמן מקדימה. והוא נראה כלפי חוץ שהוא גורם את האסון. מה הפנאטיות הזו? בסדר, הוא רוצה להחמיר על עצמו, לא להשתחוות. אז לך הביתה, למה אתה נפגש עם המן? למה אתה עומד מולו ומתגרה בו? ובאמת, ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. כי הגידו לו, אז הוא גזר על כולם, מסתום היה פחד לצאת לרחוב. מה התשובה? הוא רואה את הכל. הוא מבין שפה צריך לחפר על חטא הצלם. וכיוון שצריך לחפר על חטא הצלם, אז הוא מראש מוסר נפש על צלם, ומקווה שלא יפגעו בו. ויבלעו את זה, ובלעו את זה, למרות כל הקושי וכל הביקורת. וכשהם כביכול בדיעבד הסכימו עם המנהיג, הסכימו עם הנביא, מיד בא הישועה, חיש מהר. אז הם כל כך התרגשו, כל כך התפעלו. מיד קיבלו תורה שבעל פה מרצון, קיימו וקיבלו, לא כתוב נורמל, קודם קיבלו, אחרי זה קיימו, לא, לא. קיימו מה שקיבלו כבר לפני כאלף שנה. הם הבינו עד כמה הם לא רואים. הם הבינו בסוף למפרע את כל המהלכים. הדבר הזה מביא לפריצה של שירה כשמנתחים את האירועים. יש עניין שנקרא בלשון הפסוק, שיחו בכל נפלאותיו. כל הולכי על דרך שיחו, אומרת דבורה בשירה דבורה שם. תדברו על זה. יש מצווה ויספרו מעשיו ברינה, חז"ל אומרים במחילתא, שזה מצוות עשה מהתורה, כך אמר רבי סקירוב, שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי אבותינו במצרים ואת בתינו הציל. אומרים חז"ל שם במחילתא, זה משניות. משניות של ברייטות, יותר נכון, של תנאים שם. מכאן שחובה על אדם להודות ולהלל על הניסים שנאמר. ואמרתם, תדברו, כשיש פסיחה על בתי אבותינו במצרים ואת בתינו הציל. והדאוד הכתיב, להשם הישועה על עמך ברכתך סלע. כשהבורא עושה ישועה, על עמך מוטלת החובה לברך, להביע, להתייחס, לשורר, להביע רגשות. יש דבר כזה. ולכן, ככל שאדם יותר מביע, ענים זמירות ושירים הארוג, דווקא נפשי אחריך, ביטמך ימיניך, משוך עבדך אל רצונך, כשגדולי ישראל, כפי שאמרנו כאן קודם, רצו להביע את העומק של הגעגועים, הכיסופים לבורא העולם, הם לא השתמשו בביטויים רגילים, זה יבש מדי, אז הם השתמשו בכל מיני אמצעי לשון מליציים, כדי לבטא במשהו את עמיית הלב, שמבטאת את עומק האמונה, את עומק השמחה של הנפש, שהיא מתחברת עם שורשה, עם קונה. זה נקרא שמחים בצטם וסוסים, והם גם זה בחינה של שיר. הוא חוזר לשורשו. האדם כשמתחבר לאלוקים באמצעות הכרת גדולתו יתברך, במקום מסוים הוא עושה שירה עם עצמו. הוא חוזר אל השורש. שלחו נשמה לעולם, הנשמה חוזרת למקומה. איך אומר האור החיים על האיסור להתגודד על המת יותר מדי? כתוב שם, בנים אתם לשם אלוקיכם. לא תתגודדו, לא תיקחו כוחה. אסור להתאבל יותר מדי. למה? מה זה קשור לבנים אתם לשם אלוקיכם? אומר שם האור החיים הקדוש, אבא, שלחת בן שלו לדרום אפריקה, לאיזושהי הזדמנות פז של שתי שנים לעשות שם ביזנס, נתן לו 100,000 דולר, אמר, אתה חוזר עם מיליון. הבן הלך, עשה עסקים, השתמש, לא בזבז את הכסף, השתמש, פתח סניף, הפעיל פועלים, ועשה רווחים נעים וחזר עם 10 מיליון. מישהו בוכה על כך שהוא עזב את דרום אפריקה? הוא חזר לאבא שלו, אבא, נתת לי 100,000, כך 10 מיליון מזומן. אומר בורא העולם, בנים אתם להשם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא הוריד הנשמה לעולם. הנשמה נקראת בת מלך. היא חלק אלוקה ממעל. רד לעולם הזה, תעשה עסקים. תביא הרבה. נכון, הנשמה לא רוצה לצאת לרדת לעולם, אומר החפץ חיים. אבל מתי היא כן רוצה? כשהיא רואה את הנשמות. הזכירו פה את מורינו הגאון רב חיים קמיל זצ"ל. כשהיא רואה את הנשמות שהיו פה, איזה מולטי מיליארדרים הם חזרו? נשמה רואה שחוזר רב חיים קמיל למעלה. עם מה הוא חוזר? יש לה חשק עצום לרדת למטה. תראה מה זה. זה מקום שאפשר פה לעשות אין סוף. זה דבר עתיר. כך מתרץ החפץ חיים את הסתירה בדברי חז"ל. פעם כתוב שהנשמות לא רוצות לרדת, פעם כתוב שכן רוצות לרדת. זה התשובה. סתם לא רוצות, זה מקום על המכשולים. אבל כשרואים איזה השגות הולך וחוזר מי שמצליח כאן, זה נותן מאוד רצון להיכנס כביכול לטוב לו שלא נברא מי שנברא. אבל עכשיו מי שנברא, שהקדוש ברוך הוא אמר, כן, כדאי להיכנס, יפשפש, ימשמש במעשיו. כשאדם חוזר, שר לבורא, ובבחינה מסוימת, בנים אתם להשם אלוקיכם. מה אתה מצטער? לא תתגודדו, לא תקרו כוחה, אומר האור החיים. אתם חוזרים לשורש, עם כל השלל, עם כל היבול. כשאדם שר לבורא באופן מוקטן, זה כאילו חזרה לשורשו, זה עצמו השיר. נשמתו לא גלתה, לא התגלגלה ממקומה, היא מתחברת לקונה בשירה הכי גדולה שיש. דרגה גבוהה של תלמוד תורה, אומר אפונוביץ' הרוף, נקראת שירה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, שירה. כתוב שם במלחמת יהושע בן נון, שכידוע במלאך שאל אותו, הלנו אתה אם לצרינו, שאל יהושע את המלאך. אמר המלאך, מה קרה כאן? אמש ביטלתם תמיד של בין הארבעים, היום ביטלתם תורה. שאל אותו יהושע, על מה באת? מה באת למחות בנו? אמר על זה שביטלתם תורה. מיד ויה לני יהושע בתוך העמק, לן בעומקה של הלכה. אומר תוספות במסכת מגילה, מה היה הדו-שיח הזה? המלאך בא ושאל אותו, תראה, הלנו אתה? האם אתה באת למחות בנו על כך שביטלנו תורה, ומילת הקוד לתורה היא תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אם לצרינו, או באת בגלל ביטול קורבנות, שמטרת הקורבנות להגן עלינו מצרינו. הלנו אתה, על תורה באת, אם לצרינו, על קורבנות באת, ביטול קורבן. מה הוא ענה לו? אתה באתי. הכל בשפת הקודים פה. באתי על תורה לפי שנאמר, ואתה כתבו לכם את, את השירה הזאת. תורה נקראת אתה, עין תף א', שואל הרב מפונוביץ', הרי קודם החלטנו שהמילת קוד לתורה זה לנו. תורה ציווה לנו, משה. מה קרה שעכשיו הוא שינה את מילת הקוד לתורה וקורא לתורה אתה, אתה באתי, אתה כתבו לכם את השירה הזאת. אמר דבר עצום, תשמע, יש שני בחינות בלימוד תורה. יש לימוד תורה של מצוות תלמוד תורה. מבחינת מצוות תלמוד תורה, באמצע מלחמה וקרבות סוערים בחזית, פטורים. צריך לישון, צריך להתכונן, צריך לאכול. זה לא זמן לסדר שלישי עכשיו. שם בחזית, כשכולם יורים זה על זה. אבל ישנה בחינה נוספת לתורה, שהיא בחינת שירת החיים. זה פועם. את זה כאן לא פועלים כללים. זה מתנגן מאליו. מישהו ראה את היהודי הזה לומד פעם? זכיתי לראות. שם, באופקי. בלי לראות מאור עיניו עבד קצת, בשנים האחרונות כמעט לגמרי, והוא היה מתקן את החברותות שלו, בלא שנשית המקובצת, את המילים, מתקן אותו, וכל הזמן ללא ערף. אדם אחר בלי כזאת שירת חיים, לא יכול, אנוס, סומה, פתור, חייב, שקוי בדיקיש, בהתבחיינות, במר, איזה מר גורלו, בוקר עד לילה, כל הזמן, עיניים, נראה לך שהוא רואה ולא רואה כלום, רק עם חברותה שמקריא לו כל הזמן קטעים. וללא סוף, נסיעה בעול הציבור, כל מוסד שם, הכוונה אישית, עם שיעורים ועם חסד. מה זה? זאת תורה בבחינת שירה, בבחינת ואתה, לא בבחינת לנו. המלאך אומר, ואתה באתי. איפה הבחינה הזו? כשבאים, בודקים, זה לא פשוט להגיע לדרגות כאלה, אבל רואים, הבן תורה הזה, אצלו התורה זה חובות, אין ברירה, זה מצווה חשובה, או שארלפטוס, מה שנקרא. תאמו, ראו כי טוב השם, זה מתנגן לו מעילה, יש הבדל עצום, זה הבדל משמעותי לכל, בכל מהלכי החיים, איפה מרכזיותה של תורה. תורה במשמעות העמוקה של שירה, זה מין חיבור כזה אל השורש, הוא נועץ סוף בהתחלה, כשהוא לומד תורה הוא מרגיש שהוא חזר הביתה, הוא חזר אל השורש שלו, זה אני, בשביל שכל יהודי זה אות בספר תורה, ישראל ראשי תיבות יהיה 60 ריבותיות לתורה, ואשר על כן, אין ספק, הדבר הזה כרגע, הוסבר, תתוו בשבט, תתוו באדר, מביעים על ידי הגובה שקיבלנו בתתוו בניסן. הניצנים הללו, הניסים הללו, הגובה, נס, גובה שקיבלנו אז, נותן את הצורך להביע נכון. מלמדים אותנו בחג הפסח, שכידוע בשם הארי הקדוש, פסח, לדבר, שהפה ידבר, לא אני דתי בלב, אני הרגשתי בלב, לא מספיק. תוריד, כתוב בדברי חז"ל, חיכו ממתקים, כשאדם, אל תקריא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה, כשאדם הוגן נכון מילה בתורה, מילה בתפילה, המילה נעשית כתר, נעשית פרח באתרה של בורא העולם, להגות את המילה נכון, לברך כל מילה ומילה בכוונה, יש מעלה לחתוך את המילים בצורה מדויקת, בתורה, בתפילה, אדירה. זה אחד מהקניינים שנקנית בהם תורה, נקרא עריכת שפתיים. לערוך נכון את המילים. זה נכון כלפי כל תפילה ושירה, וזה נכון בין אדם לחברו. פסח, תודה, תביע לאבא, לאמא, לבן זוג, לילדים, לאנשים. אל תחסוך במילים כאלה, לכן נברנו. בענייני אבל נאמר, אילם, אלם, יעשה אדם עצמו אומנות, אילם בעולם הזה. אבל בענייני צדק, תדברון. כמה שיותר. הבאה של הכרה טובה, הבאה של שירה. אדם רוצה להביע את נפשו, לוקח קולמוס, נייר, מביע מה עבר עליי היום. זה מחבר אותו יותר אל בורא העולם. זה נותן לו מגרש להביע את ההשתוקקות, את הכיסופים, את הגעגועים האלה למעלה. ככה עשו גדולי ישראל. לקחו את היפרון וביטו, מה זה השגוחה? בא היום, זאת התארסה, זאת הקימה בית, זאת סברה דבר כזה, וברוך השם, זה היה נראה נורא והיום, בסוף הכל היה לטובה, הוא קיבל כאבים באזור מסוים, עשה בדיקות, והבדיקות האלה של הצילומים גילו שיש דבר אחר חמור שתפסו אותו בזמן. כמה כאלה דברים קורים? כאב לו שם בצד למישהו, שבועיים, שלושה. בסוף דבר יש איזה כלום, אבל לצורך העניין עשו צילום. וכשעשו צילום, גילו דברים חמורים אחרים לגמרי, שלא קשורים לכאב הזה. אבל כיוון שעשו את הצילום, תפסו בזמן. וברוך השם, ניקו את זה. והכל תקין. אז הוא מודה על המכה. אותך השם, כי ענפת בי. כשאדם רואה דברים כאלה, לחיי היום-יום, הוא פשוט מביע, למה לאבד את הרגשות האלוקיים, הרגשיים האלה? מביע אותם, בעל פה, בכתב, שיחו בכל נפלאותיו, יש עניין להביע, וההבעה הזו מחברת אל בורא העולם. זה הגובה של הנס, זה הגובה של פסח. הפסח וממלל גבורות השם. חג שמח ובשורות טובות.